כן, אז שוב ערב טוב לכולם וכולי. רציתי לדבר קצת על דבר שהוא מורכב בעצם. מורכב, קודם כל מבחינה טכנית מורכב, וגם מורכב מבחינה חינוכית בעצם. יש פה דבר שלכאורה סותר, ואני אסביר. ידוע, אומרים בשם רבי ינקב קמינצקי, שאומר, קצת דיברנו את זה גם בשיעור הקודם, שאין בעצם שולחן ערוך על הלכות הורים. אין כזה שולחן ערוך. למה אין כזה שולחן ערוך? אז בפעם הקודמת הערכתי באיזשהו רעיון שלי, אבל הוא אומר דבר שהוא פשוט בעצם. כי בעצם אין שולחן ערוך להורים, כי כל ילד הוא ילד בפני עצמו. כמו שכתוב, חנוך לנער על פי דרכו, בעצם אי אפשר לתת משהו כללי. לכל ההורים שיעשו ככה וככה 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 וככה. כי כל ילד יש לו את הדרך שלו, ובאמת אפשר להסביר את זה, כמובן בצורה יותר עמוקה, זה לא הנושא שלנו, שכל ילד יש לו את התפקיד שלו בעולם, יש לו את הייעוד שלו בעולם, ולכן לא שייך שכל יהודי גודל בפני עצמו, אז לכן גם ההורים שיש להם את התפקיד להכין את הילד לעתיד שלו, אז כמובן שלא יכול להיות מצב שכולם יהיו אותו דבר, כי כל אחד יש לו את התפקיד שלו, אבל לא זה הנושא שלנו. הנושא שלנו זה בעצם, לכאורה יש פה סתירה. כאמור, אנחנו מחנכים את הילדים, כל אחד את האינדיבידואליות שלו, מנסים לטפח, כל ילד יש לו את הכישרונות שלו, יש לו את האישיות שלו, יש לו את המידות שלו, את התכונות שלו, את הפוטנציאל שלו, או חס ושלום הפוך, את החוסר כישרונות שלו, את החוסר פוטנציאל שלו, ואנחנו מנסים לעודד ולהרכיב וכו' וכו'. פתאום צמח לנו משהו חדש, שבעצם בעבר לא כל כך היה, ודאי שהיו, כן, אבל לא כל כך חזק, לא כל כך חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, שזה בעצם בתי החינוך. בעצם קרה פה דבר שאנחנו לוקחים היום את הילד, וחלק גדול מהחינוך שכאמור הוא צריך להיות חינוך פרטני, חנוך לנער על פי דרכו, כל ילד גודל לפי הדרך שלו, לפי השיטה שלו, לפי האינדיבידואליות שלו, ואנחנו לוקחים 30-40 ילדים בתוך כיתה, ואנחנו עושים בעצם דבר שהוא סותר. אנחנו מכניסים אותו לתוך דבר אוניברסלי, לתוך דבר כללי, ולא נותנים לו להתפתח באופן אינדיבידואלי. אנחנו כמעט עושים דבר שהוא סותר את כל הייעוד שלנו כהורים. אנחנו כהורים, הפירוש הוא הורים, גם כשאנחנו מדברים על חנוך לנער על פי דרכו, זה לא רק שכל משפחה, נגיד, אצלנו יש 10 ילדים למשל, אז לא כל 10 ילדים קיבלו אותו חינוך. בכל אופן, המורים לא היו לקבל אותו חינוך, כן? קל וחומר בכיתה של 40 ילדים שכל אחד בא מבית שונה, שכל אחד הוא 1/10 היום, 15, אני לא יודע כמה, כן, בלי עין הרע. אז יש פה בעיה בעצם, איך הדבר הזה מסתדר, ראשית כל. ואני חושב, במאמר מוסגר, שבאמת אומרים בשם החזון איש, שהחזון איש אמר שגם על הישיבות בעצם, יש את אותה שאלה, פעם לא היו ישיבות כפי שאתם יודעים, היו אולי ישיבות, נרדוי, סורי ונרדוי, אבל זה לא היה במובן של היום ישיבות. מספרים בשם החזני, שהחזני שאמר שלמה באמת אין לנו היום כל כך גדולי ישראל, בגלל שהישיבות לקחו, הקריבו, ככה אומרים בשם החזני, שהישיבות הקרבנו את גדולי ישראל בשביל הבינונים, בשביל לגדל את רובם. בעצם הצלנו את עם ישראל, הצלנו את הבינונים, עשינו משהו אוניברסלי, אבל הפסדנו את הייחודיות. אני חושב שבחיידרים זה אולי אפילו עוד יותר קל וחומר, כי אנחנו כבר לוקחים מילדות, לוקחים את הילד, שבעצם ילד לפעמים, לא כל ילד יש לו את הכישרונות להיות באותה כיתה, באותה רמה, והפכנו אותם מלכתחילה למשהו שווה. אז כבר יש לנו פה בעיה, בעצם סותרת, אנחנו לוקחים שתי מערכות חינוך, שכאמור חינוך זה דבר נקודתי, ואנחנו מפקידים אותו בידיים של מערכת. אנחנו מראש אומרים, תשמע, אתה בגיל 3, בגיל 4, לוקחים את הילד או את הילדה לבית ספר, או אצל ילדים זה יותר בולט עוד, כי בעצם אנחנו מצפים מהילד שהלימוד אצל ילד זה דבר יותר מהותי, יותר רוחני, אצל בנות לא יקרה כלום אם כולם תהיינה מורות, למשל, נגיד, בסדר, אז יהיו כולם מורות, אבל אם כולם יהיו אותם ילדים בחיידר, אז בעצם חסר פה משהו מהרוחניות, שכמו שאנחנו חושבים, כמו שאנחנו מבינים, שבעצם יש פה לכל ילד יש לו את התפקיד שלו, את התפקיד שלו, הכוונה, את התפקיד הרוחני שלו, את התפקיד שלו להיות משהו אחר, משהו אינדיבידואלי, משהו, לא יודע להגיד, יותר טוב, כי כל אחד הוא שונה, אז בעצם יש פה בעיה. אבל כאמור, אני חושב שזה גם נכלל בתוך מה שאמרנו בשם החזני, שהיית לעשות לשם הפרו תורתך, שבאמת אנחנו ויתרנו פה מראש על האינדיבידואליות. אבל יש פה דבר עוד יותר עמוק קצת, שבסדר, אז קודם כל אנחנו כבר יודעים שהמערכת הזו שנקראת בתי ספר וחיידרים, בעצם זה לא דבר אידיאלי, זה לא ביג דיל. קל וחומר שיש פה בעיה קצת יותר עמוקה. הבעיה היותר עמוקה היא ככה. אנחנו בשבוע שעבר קצת נגענו בנקודה שאולי היא מאוד פשוטה, אבל היא באמת הנושא. שאנחנו חשבנו שנושא של חינוך ילדים, בעצם איך אנחנו דיברנו על זה בעריכות בשבוע שעבר, שחינוך זה בעצם תוצאה של אהבה, על ידי שאנחנו אוהבים את הילד, על ידי שאנחנו מתחברים אל הילד, על ידי הקשר שלנו הטוב איתו, על ידי הקשר שלנו, על ידי אהבה, על ידי שאנחנו נותנים לו אהבה, על ידי שאנחנו מעניקים לו אהבה, אנחנו יכולים אחרי זה לבוא ולדבר איתו על מה שאנחנו רוצים ממנו, מה אנחנו מצפים ממך, מה אנחנו חושבים שאתה יכול לגדול. אנחנו יוצרים דיאלוג עם ילד רק באופן אחד, רק באופן אחד. לפעמים נראה לנו באופן קוסמטי שאנחנו גם מצליחים לייצר איתו דיאלוג גם באופן שונה, כי ילד עדיין הוא מפחד מאיתנו, אנחנו יכולים לתת לו עונש, ואנחנו רואים שזה אפקטיבי. אנחנו רואים שהנה, נתנו לו עונש, אפילו שהיינו כועסים מאוד, אפילו שהיינו במצב, לא נעים להגיד, הפוך מהאהבה באותו רגע לילד, והנה, אנחנו אמרנו לו, ניקח את הדבר הכי בנאלי, כמו שאמרנו שבוע שעבר, תלך לישון, לא הולך לישון, לך לישון, ואני ממש כבר מתרגז, ושתי סתירות, אופ, הנה הוא במיטה. ואז למחרת בא בא ואומר, הנה, זה עובד, סוף סוף, מה אומרים להם כל הפדגוגים, כל הפסיכולוגים, שטויות כאלה. הנה, עובד, עובדה, וכולי וכולי. אפילו אפשר להוציא הישגים לימודיים לפעמים ילד. אבל אם אנחנו נראים כחינוך, חינוך זאת אומרת שזו השקעה לטווח ארוך, אין דרך אחרת. זה לא שאין דרך אחרת, בעצם חינוך זה בעצם תוצאה של אהבה. זאת אומרת שאנחנו אוהבים את הילד ואנחנו מתחברים אל הילד ואנחנו מתקשרים אל הילד, ואז כתוצאה מזה אנחנו באים אליו עם סל של ציפיות, לא של דרישות אלא של ציפיות. נו, אנחנו, זאת אומרת, הילד מרגיש שבאמת ההורים הם אוהבים אותו והם דואגים לו והם באמת רוצים שהוא יהיה משהו, ולכן הוא מסכים לספק את מה שהם מצפים ממנו, כי הוא בוטח בהם, כי הוא מחובר אליהם, כי הוא מקושר אליהם, הוא מרגיש שהם האנשים הנכונים והטובים שבאמת אומרים לו מה טוב לעשות. ואנחנו אמרנו גם בשבוע שעבר שגם לפעמים מה לא טוב לעשות זה חלק מהאהבה שלנו, כי ילד מבין שאם פורצים לכביש סואן אז חס ושלום אפשר להידרס. אז ילד מבין שההורים מאוד דואגים לו, גם כשאומרים לו דבר שהוא לא ממש מבין בדיוק למה אסור לעשות את זה, אבל להיות שיש לו קשר חזק שנבנה על ידי שאנחנו מעניקים אהבה לילדים שלנו, על ידי זה הקשר הזה בעצם נותן לילד גם להבין שגם הגבולות שאנחנו נותנים לו, שגם הלווים שאנחנו אומרים לו, זה גם חלק מהדאגה שלנו אליו. אנחנו לא שאנחנו לא רוצים לתת לו כל כך הרבה שוקולד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לתת לו שוקולד, רק אנחנו יודעים ששוקולד זה, כשלוקחים אותו יותר מדי הוא מזיק, וכן הלאה וכן הלאה, על זה הדרך. זה בעצם קשר בין הורים לילדים. אבל כשאנחנו לוקחים את הילד ומכניסים אותו לתוך מערכת חינוכית שנקרא חיידר או שנקרא בית ספר, ששם בעצם כאילו מעצבים את האישיות של הילד, נותנים לו שאיפות, נותנים לו לפעמים הפוך משאיפות, חס ושלום, חס וחלילה. זאת אומרת, יש ילדים שנכנסים לאיזשהו קונפליקטים עם המערכת. אנחנו שוב פעם עושים פה דבר שבעצם, אם אנחנו באמת מבינים שחינוך זה אהבה, אם אנחנו מבינים ש משמעת או, 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 או קיום של דברים הם רק באופן כזה שילד באמת מבין שזה הטוב בשבילו. אז איך אנחנו מבקשים מילד שיבין בגיל 8 או 9 או 10 שהמורה שלו, שהוא כזה קפדן ויש לו סל של דרישות ויש לו סל של בקשות והוא כל כך קשוח, שהוא באמת יבין שזו המשימה הנכונה שהוא צריך לעשות, אבל לא רק שהוא יעשה את זה כי היום אין ברירה, חייבים לעשות, אם לא הולכים הביתה, כן, אז, אלא שבאמת הוא יבין שזה הדבר הטוב והמועיל והחשוב בחיים, לקחת את הדבר הזה שנקרא לימוד או ערכים או מידות או דרך ארץ, ואנחנו כידוע כולנו מאוד מאוד רוצים שהילדים שלנו יהיו שלמים, גדולים, בתורה ובמידות ובדרך ארץ וביראת שמיים וכולי וכולי, אנחנו מצפים מהם כל כך הרבה, ואנחנו בעצם היום בזמננו כמעט לא עושים את זה באופן מעשי. אנחנו כאמור לוקחים את כל הילד הזה הטוב שלנו, האהוב שלנו, ומוסרים את זה לידיים של איזה פרופסיונל, נגיד במקרה הטוב, כן, נקווה שהוא פרופסיונלי. אבל איפה אנחנו פה מקיימים את הדבר הזה? דבר אחד. דבר שני, יש פה גם דבר שהוא מאוד מאוד קשה בעצם. אני חשבתי על זה באמת כשנגיד, אם הייתם מבקשים ממני להגיד הלילה שיעור בהלכות, לא יודע מה, בדיקת תולעים. נגיד לבדוק איך בודקים תולעים מחסה למשל, מה זה, או מקמח. הייתי מברר אצל אשתי איזה גודל צריך להיות שם הרשת, או הייתי אומר לכם, תעשו, כל אחד היה רושם, מביא הביתה, אומר לי אשתו, טוב, רב מוישי אמר, צריכים לקחת שם זה, לשטוף את החסה שלוש פעמים, ודבר טכני. כי זה דברים מוגדרים מאוד ברורים. אבל כשאנחנו רואים על חינוך, באמת חינוך זה תהליך ארוך. זה לוקח כמעט מגיל אפס, יש כאלה אומרים אבילו שאומרים עוד 20 שנה לפני החתונה, זה מתחיל. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו. זה בעצם, להגיד שיעור על חינוך זה כמעט לא הוגן, שאני צריך פה לעמוד להגיד שיעור, כי קשה מאוד לקחת פה איזה דברים למייסה, אז מה למייסה, מה עושים, מה אני עכשיו צריך לעשות? אוקיי, אני רוצה לרשום. מה? ועכשיו, קודם כל, כאמור, זה תהליך ארוך ומייגע, שנגמר במקרה הטוב, בגיל 17-18. זאת אומרת, אנחנו לוקחים ילד מגיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עד איזה 17-18 שנים, עד שהוא מתבגר. בעצם זה תהליך אחד ארוך, שצריכים לקיים את כל הדיאלוג הזה. וכמובן, כמובן שזה לא רק כזה אופטימי וטוב ואהבה ונתינה ונשיקות וחיבוקים ושוקולדים. יש עליות ויש ירידות ויש, במקרה הטוב יש גם עליות, כן, זה במקרה האופטימי. אבל חס ושלום יש, הרבה פעמים נוצרים ממש פערים בין ילדים להורים. אז כשאני בא להגיד שיעור בחינוך, בעצם זה לא שיעור פרקטי, זה לא שיעור מעשי, זה אולי קצת לנסות לנגוע בנקודות שאולי נותנים איזו חשיבה לטווח ארוך. אבל גם כשאנחנו לוקחים ילד לחיידר אפילו, כשאנחנו מכניסים ילד לחיידר או לבית ספר, והילד נגיד בכיתה א' למשל הוא ילד מצטיין, ממש כוכב הכיתה, פתאום מגיע איזשהו מורה בכיתה ב' לדוגמה, ופתאום הילד יש לו שקיעה ממש, לא מסתדר עם המורה, ולא מסתדר עם הבית ספר, ולא מסתדר עם הלא יודע וכו' וכו', וההורים פתאום מתחילים להיות מתוסכלים. וכל מה שאנחנו מדבר עכשיו על כל הפדגוגיות, על כל הדברים הגדולים, בעצם הכל כמעט ולא מתקיים, כן? כי זה לא אוקוס פוקוס כזה, כן? שאנחנו ניקח ילד ונגיד תשמעו, תעודדו אותו וכו' וכו'. צריך לדעת, זה הדבר החשוב ביותר. אני חושב שאם אפשר לסכם את כל הנושא של חינוך באופן האופטימי, אני מדבר עכשיו שהכל הולך טוב, כן, אם הכל הולך רז, בכלל בעיה. אבל אני מדבר אפילו באופן הטוב, באופן הכי אופטימי, שיש ילד שהוא אידיאלי, שיש לו מידות טובות, ויש לו כישרונות, ויש לו, צריך הרבה מאוד סבלנות לזה. הרבה מאוד סבלנות, זאת אומרת, זה לא נגמר ביום אחד, וזה לא מתחיל בשנה, וזה לא מסתיים אחרי שנתיים, וזה לא נגמר בגיל 11 ולא בגיל 12. ואני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד קצת עצוב כמעט, כן? גם הרבה פעמים, אני רואה את זה הרבה מאוד לצערי הרב, היום היה אצלי כזה אחד, ואתמול אחרי הצהריים. יש הרבה מאוד ילדים שהם גדלים במערכת החינוכית, היסודית, מה שקרוי, עד גיל 15, 16, כשילד מתחיל כבר קצת להתבגר, ואז הכל הלך מצוין, והרואה מגיע פתאום בגיל 16, 17, כל מה שבנינו, כל מה שהשקענו, שהיה נראה טוב, גם הילד היה מתפקד מצד החיידר טוב, וגם מצד הישיבה קטנה, וגם מצד הבית ספר, וגם מצד הסמינר כמעט התחיל, ופתאום שבר גדול. אין קשר, הילד לוקח את הרגל שלו, מתחיל לבעוט בכל מה שהוא בנה עד היום. זה קורה, ולצערי הרב זה קורה הרבה. זאת אומרת שאפילו כאשר אני מדבר כבר על מקרה טוב, זאת אומרת שהצלחנו עם ילד לאפס אותו, ממש להגיע איתו להישגים חינוכיים ולימודיים, והיה ממש הלך טוב, אבל פתאום בגיל התבגרות משהו פה קרה, וההורים לא מבינים. ובדרך כלל, לא בדרך כלל, כל הפעמים, ההורים יודעים להסביר מה קרה, הוא בגיל 15 היה לו שם איזה מורה לא טוב באישי לקטנה, והמורה הזה בדיוק פק, זהו, בגללו הקרה הכל. עובדה, כי הרי עד גיל 15-16 הכל היה נפלא, רק כשהוא הגיע לגיל ההתבגרות, במקרה פתאום היה לו עולה איזה מורה או מורה לא טובה, שהיא בדיוק נכנסה לקונפליקטים איתה, ואז הילד, אתם יודעים, בגיל ההתבגרות, ילדים לא כל כך יודעים מה שהם עושים, בגיל הטיפש 16, ואז הוא בחר בדרך הרעה, והכל מה שבנינו כל כך יפה וכל כך נכון, כל כך טוב, נפל. אבל זה ממש לא ככה. כי באמת, כמו שאמרנו, אפשר לחנך ילדים, ואפשר, זה נקרא, לאלף ילדים, לאילוף, כמו שמאלפים כלב, חז ושלום, חז וחלילה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אפשר לתרגל ילד, זאת אומרת, כאילו הוא הופך להיות מכונת למידה, והוא לומד, והוא מגיע להישגים, והכל נפלא, והכל נקלא, אבל בתוך תוכו הוא מחכה לרגע, הוא עדיין לא יודע את זה, הוא עדיין לא מרגיש את זה, זה לא שהוא במודע, אבל בתוך תוכו הוא יצר את כל הדבר הזה לא בכיף, לא באהבה, לא בנעימות, לא ב... יש מילה ביידיש, זה נקרא בגשמק, בעריבות, כן? לא התחבר אל הדברים באופן רגשי, נעים וטוב. ועשה את זה או בגלל שהיו לו הורים מפחידים, או בגלל שהיה לו מורים עוד יותר מפחידים, והוא עשה את זה, הוא תפקד, בסך הכל לא היה ילד, לא היה לו כזה אישיות חזקה, לא כל כך ידע איך להתמרד כבר בגיל 8-9, אבל בגיל 16-17, כשהגיעה ההזדמנות הראשונה שהוא יכול להגיד להורים שלו, ביי, לא להתראות, הוא עושה את זה מאוד רע, וזה קורה הרבה מאוד. ולכן, בעצם, אני נוגע שוב פה בנקודה של בית ובית ספר. כי בית, כאמור, אנחנו יכולים לאהוב מאוד את הילד, ואנחנו יכולים להתחבר איתו, זאת אומרת שהוא יעשה את הדברים מאוד טוב. אבל מצד שני, אין לנו שליטה, לכאורה, כן, לכאורה, אני מדבר לכאורה, אין לנו שליטה על מה שקורה בבית הספר. אנחנו לא יודעים האם המורה למתמטיקה או לעברית או לגמרא או לחשבון או אני לא יודע מה, האם באמת הוא עשה את הדברים בצורה חווייתית, בצורה שילד באמת יאהב את המשנה, שיאהב את הגמרא, איך יש לנו את הכלים לדעת שבאמת אנחנו במערכת שהיא פרללית למערכת שלנו, היא באמת עובדת נכון וטוב וחזק, והילד באמת מקבל את הדברים ולומד וזורם וכולי וכולי. זה בעצם הנושא שאני רציתי קצת לדבר עליו. אז ככה, באמת, אני מסתכל קצת על עצמי, אולי בטח כולכם, גם אצלכם יש שוני. המערכת הזו שנקראת מערכת החינוך, מערכת ה... אני חושב שזה גם מערכת החינוך הכללית, ובוודאי מערכת החינוך החרדית, שאני רואה אותה. כשאני הייתי ילד ואני מסתכל על המערכת החרדית של הילדים שלי גדלים, אני חושב שיש שינוי גדול ודווקא לטובה. יש דברים שהם קוראים לטובה. כאשר אני הייתי ילד, למשל, אני לא חושב שאבא שלי, זכרונו לברכה, היה בכלל מודע למה שקורה איתי בחדר. לא היה שום דיאלוג בין מערכת שנקראת חדר או ישיבה קטנה אפילו, אולי כשעשיתי בעיות גדולות, אז שלחים אותי הביתה, ואז אבא אומר, מה קרה? ואז הוא... אבל לא היה איזושהי מערכת קבועה של דיאלוג, לא היה מערכת דיווחים, לא היה אפילו את הדבר הכי פשוט, מה שקורה היום, אסיפת הורים. אבא שלי לא חושב שפעם אחת הזמינו אותו לאסיפת הורים. דבר אלמנטרי היום, כאילו כל אבא יודע, ויושב עם המורה ושומע מה המצב של הילד שלך, מה המצב של הילדה שלך. למשל, לא היה בכלל כזה דיאלוג, לא היה, כי היה מערכת, הייתה מערכת מאוד היררכית כזו של חינוך, של רבה וכולי וכולי. דבר ראשון. דבר שני, גם מבחינת ההכשרה, מבחינת ההכשרה להיות רבה, גם בזה יש דווקא שיפור מאוד לטובה היום. יש היום גם המלמדים בחיידרים וגם המורות בבית הספר בכלל, הן עוברות מאוד מאוד הכשרה מקצועית. זאת אומרת, הכשרה מקצועית, קודם כל, הדבר הכי פשוט, כמו שאמרתי, הדבר האלמנטרי להעביר חומר לילדים, חומר, וכל אחד בוודאי מכם זוכר איזשהו מורה שלו, אחד לכל הפחות, לטובה, כן? שהמורה הזה באמת ידע להאהיב את החומר הלימודים על הילדים, זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, כאשר ילד לומד חומר, כאשר ילד לומד גמרא או משנה או מתמטיקה או... אני לא יודע מה, או היסטוריה, שזה בעצם היה אצלו לימוד חווייתי. זאת אומרת שהוא באמת למד את הדבר הזה כדבר שנעים ללמוד. אבל אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שוב פעם להבנה שלנו. גם היום, שכאמור, היום מערכת החינוך, בכל אופן אנחנו כולם פה משתייכים למערכת החינוך, פחות או יותר, לא כל אחד לאותו סוג חיידר או לאותו סוג בית ספר, כן, אבל בגדול אנחנו משתמשים במערכת החינוך החרדית, מה שקרוי. שכאמור יש שינוי מאוד לטובה, שיש היום שיתוף פעולה בין המערכת החינוכית לבין ההורים לבין הילדים, לא שהכל נוצץ, כן, אבל ודאי שיש שיפור גדול. אבל יש פה דבר מאוד חשוב לדעת את זה, כי לנו כהורים יש נטייה כל פעם להאשים את המערכת. כאשר הילד הוא טוב, אז זה בזכות שלנו, ברוך השם, שאנחנו, איזה יופי, איזה הורים טובים אנחנו, איזה חמודים, הוא בא הביתה עם תעודה טובה, אנחנו אומרים, נו, הילד דומה לי, ברוך השם, חכם, יצא חכם. אגב, שמעתי לאחרונה בדיחה, שכשילד נולד, אתם יודעים, כל פעם יש כזה דיון למי הוא דומה, לאמא או לאבא, אז עושים כזה פשרה. נו, האף שלי, העיניים שלך, אני יודע מה, הפנים שלי, הרגליים שלך, ככה עושים איזה קומפרמיס. כשילד מתחיל להתבגר, כשמתחיל לבעיות, אז אבא אומר לאמא, זה החיסרונות האלו, זה לנוח. והחיסרון ההוא בכלל ממש מאמא שלך, וזה מסבתא שלך, וזה ממש דומה שתי טיפות מים לך, כן? את קצת מעלות שיש, ברוך השם, עוד קצת הוא גם דומה לי, כן? זה מתחיל להיות הפוך, כן? כל אחד זורק את האשמות על השני. אבל זה בבדיחותה כמובן. אבל באמת, אני חושב דבר מאוד, מאוד, יש בזה הרבה מן האמת. גם כאשר היום חלק גדול כמו, כמו שאמרנו בהתחלה, שבעבר, וזאת לפנים מישראל, כאשר היו גרים, אני לא יודע מה, באיזה שטטל, ברוסיה או בפולין, אז באמת כל אבא היה מחנך את הילד שלו. ולפעמים האבא היה מחנך את הילד שלו להיות חיית טוב, ולפעמים היה מלמד אותו להיות, לא יודע מה, סנדלר טוב, לעשות נעליים טובות, ולפעמים כשהוא היה רואה שיש לו איזה ילד אילוי, שיש לו באמת ילד חכם מוכשר, הוא היה לוקח איזה מלמד לבן שלו, והיה מכשיר אותו להיות גדול הדור, והילד הזה היה מתפתח ולומד, וכמו שאמרנו מקודם שחזני שמר, שזה היה הדרך להוביל לגדולי ישראל. אבל היום כולנו באותו סירה, כולם אותו דבר, כולם נמצאים באותו רמת לימודים פחות או יותר, וכולם לומדים גמורה, וכולם לומדים משנייס, וכולם לומדים חומש, ובבית ספר כולן לומדות אותם לימודים, וכמובן שזה לא בדיוק הדבר האידיאלי. ואף על פי כן, פחות או יותר, אנחנו צריכים להוציא איזה ילדים לכל הפחות ממוצעים, שלא יהיו פחות מזה. אבל אני חושב שיש בזה הרבה מן האמת, גם באמת שההורים אומרים שזה מהם. כי גם כאשר ילד הוא עושה את הדבר בשביל המורה, או בשביל המורה, או בשביל המנהלת אפילו, או בשביל המנהל, בסופו של דבר, הם אצלו באיזשהו מקום עניין טכני. נכון שהעניין הטכני הזה, שהמורה הטכני הזה, המורה הטכנית הזאת, או המנהל, או המפקח, או כל האנשים הגדולים והחשובים האלו בשבילו, הם לא ממש חלק טכני. מהפנימיות של החיים שלו, מהנקודה הפנימית שלכן הוא פועל. באמת את הפידבק לכך, אם ההורים מרוצים ממנו או לא מרוצים ממנו, זה הוא יקבל אחרי זה בתעודה שהוא הביא הביתה, או במה שהמורה ישמע, מה שאבא ישמע מהמורה בשפת הורים וכן הלאה. באמת, גם היום שהמערכת הטכנית כאילו, המערכת הטכנית, זאת אומרת, כאילו החומר לימודים מועבר על ידי צוות מקצועי שלמד בצורה מסוימת, פדגוגיה ואיך להעביר את הילדים, אבל הוא יעשה את זה להסביע את רצון ההורים, או חלילה, כשהוא ילד לא טוב, הוא יעשה את זה בשביל שלא להסביע את רצון ההורים. אני לא רוצה להגיד יותר גורם מזה. כי בסופו של דבר, המערכת, גם של ילד, גם כשהוא נמצא במערכת לימודים, וגם כשהוא מגיע לגיל התבגרות, הוא בסופו של דבר יחשוב, אבא מרוצה ממני או לא מרוצה ממני. ואם הוא יודע שאבא שם אותו במערכת הלא טובה הזו, שהוא לא כל כך אוהב אפילו ללכת, נגיד, לחיידר או לבית ספר או משהו כזה, אבל גם לפעמים ילד לוקח תרופה שהוא לא כל כך אוהב לקחת אותה. כאשר יש לו אמון, יש תרופות שהן מרות, אני לא יודע, היום כבר הכל מתוק, אבל כשאני הייתי ילד, אני זוכר, היו כל מיני תרופות שממש היה, לא שייך לאכול את זה. אני זוכר, כשהייתי ילד, היה כזה דבר, שמן דגים, לא יודע אם אתם, אולי גם אתם עברתם את זה בטח. זה היה משהו נורא, אבל אני זוכר שאמא שלי נתנה לי את זה, היא הייתה נותנת את זה בכזה חרדת קודש, כאילו נותנת לי איזשהו אנרגיות לכל החיים, והייתי אוכל את זה כי ידעתי שזה, היא ממש הצליחה להעביר לי, עד היום אני עוד חושב שזה טוב, למרות שכבר היום חושבים שזה שום דבר לא. כי ידעתי, אפילו שזה היה מר, כמו אני לא יודע מה, אבל זה היה מר, אבל ידעתי כי האמוציה שעברה ביחד עם השמן דגים הזה, היה כזה יידיש ממש שנתנת לילד שלה את השמן דגים הזה. אז גם לפעמים ילד לא אוהב ללכת למערכת הלימודים, לא אוהב ללכת לחיידר, לא אוהב ללכת, לא יודע מה, לא אוהב את המורה הזה, לא אוהב את המורה הזאת, לא אוהב וכו' וכו'. אבל כאשר אנחנו נהיה באמת רגועים וסמכותיים, ובאמת לא כל היום מאוכזבים או מצפים מהילד שהוא יחזור עם איזשהו ציון טוב, ואם הוא לא חוזר עם ציון טוב, חס ושלום, חס וחלילה, האהבה שלנו תהיה קצת תלויה ברמת ההישגים שלו, אלא באמת הילד ירגיש שהוא אהוב בכל מקרה ובכל מצב, אין מצב שהוא לא בן של אבא שלו, זהו נקודה, או של אמא שלו. הילד ישתדל ויעשה יותר מאמץ, למרות כמו שאני בטוח שיש לי ילדים שלא מתאים להם במערכת הלימודים האוניברסלית הזאת, הכללית הזאת, לא מתאים להם, הם לא מסתדרים עם זה, הם לא אוהבים את המקצוע המסוים הזה, אבל הם יודעים שאם אבא אמר שצריכים לקחת שמן דגים או ללמוד, לא יודע מה, או ללמוד איזשהו נושא לא כל כך טוב, ואבא אומר שזה טוב, ואמא אומרת גם, והם אומרים את זה באמת טוב, לא שהילד בא הביתה עם איזשהו פתק לא כל כך טוב מהרבא, ואז ההורים אומרים לו, תשמע, אתה עובד אצלנו לעשות לנו נחת, לא, מה ההסכם שלנו? אנחנו נותנים לך אוכל, נותנים לך בגדים חמים, ואתה נותן לנו מה? זה פתק, בשביל זה אנחנו אוהבים אותך, זה מה שנתן לך אתמול עליה לנשיקה. זה לא היה, תזכור, זה לא היה. זה היה בגלל שהיית ילד טוב, קיבלת את הנשיקה או את הפרס או את החום, את החיבוק הזה. לא בגלל שאתה באמת בן שלנו, אהוב שלנו, ואנחנו אוהבים אותך בכל מצב. לא, מה פתאום? זה אנחנו כאילו קבלנים, וזה בעצם הסכנה הגדולה. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר ככה. שיש לנו ואני אומר גם לנו, אני מתכוון, באמת לנו, כן, זה מאבק עצמי עם עצמנו, כשאנחנו מדברים על חינוך שלנו, זה אולי המאבק הגדול ביותר שלנו, כי אנחנו, חשוב לנו מאוד מאוד, בפרט יהודים, בפרט יהודים דתיים, בפרט חרדים, אוי, משהו, מה אנחנו רוצים, כמו שדיברנו על אברהם אבינו, למען אשר יצווה, בנה וגיתו, מה אנחנו רוצים, נחת מילדים, אנשים, אתם יודעים, אתם הצעירים, אנשים בגיל שלי, מקריבים את כל החיים שלהם בשביל הילדים, משתבדים, לוקחים משכנתאות וחובות, אין כמעט דבר כזה בעולם כולו, אנשים משבדים את עצמם ללא יודע מה, כן, במקום לצאת קצת, לא יודע מה, לעשות חיים נחמדים וטובים, כמו שעושים כל הילדים, אז אנשים חרדים לוקחים גמחים ועוד גמחים של גמחים, ומשבדים את, אני לא יודע מה, את המשכנתה של כמעט הנכדים שלהם, בשביל מה? בשביל לראות את הילדים, גדלי, בתורה, אווירת שמיים, ויש כזה אטמוספירה ואווירה, ואנחנו כולנו נשאבים בתוך האווירה הזאת. אבל, כאשר מגיע, חס ושלום ילד שכאמור לא מספק לנו את הסחורה, אז אנחנו, קודם כל, מאוכזבים מהילד, שזה דבר רע מאוד. אנחנו משדרים לו את זה, אנחנו אומרים לו, תשמע, לא בשביל זה, לא אל הנער הזה התפללתי, חס ושלום. לא אל זה התפללתי, לא בזה ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, וכמעט אומרים לו את זה בפנים, לא אומרים את זה רק לקדוש ברוך הוא, כן, אלא אומרים לילד, תשמע, לא אומרים לו, כן, אנחנו לא כאלו אידיוטים, אבל אנחנו לא מרוצים ממנו, היום אתה לא מקבל את זה, מחר נדבר על זה הסכנה, אבל הרצון שלנו למרות, זה מה שאני פה מנסה להעביר את הדבר הזה, כי הבעיות ויש לפעמים מורה שנגיד, בוא ניקח לדוגמה מורה שהוא באמת לא מורה טוב. מורה פדגוג חלש ויש לו, הוא כועס והשנה בכלל יש לו בעיות בבית עם אשתו ועם הילדים והוא הגיע דברים פשוטים. ברור חד משמעית שהוא באמת לא מתפקד טוב השנה. נגיד, ובאמת לא אוהב את הילד שלך וקטסטרופה. ואתה ממש מרגיש שהמורה הזה כל פעם שם את הילד שלך בפוקוס והוא פשוט הנזק שיכול להיווצר מכזה מורה הוא מאוד קטן. למרות שזה נראה לנו מאוד דרמטי, כאילו, אויבי, מה יזמר? כי עיקר הבעיה, ועיקר הנזק שנגרם חס ושלום לילד, או הפוך, כאשר יש ילד טוב, זה לא בזכות המורה, למרות שהמורה הוא באופן טכני הצליח להיות זה שהעביר את החיים, את החומר הלימודי לילד. אבל כאשר אנחנו הצלחנו כהורים לתת את התוספת, את השידוך הזה, לעשות בין המורה לילד, זאת אומרת שיש פה כזה סינכרון כזה בין כל המערכות, יש פה אני בקשר טוב עם הילד, והילד מקבל כשיש לו מורה טוב, ודאי שמורה טוב זה דבר חשוב, ורבה טוב ומערכת טובה, חס ושלום, אני לא מזלזל בזה. אבל אנחנו נוטים יותר מדי להיות מודאגים מזה שילד בפעמים, והרבה פעמים נגיד, לא מגיע להישגים לימודיים, מי יודע מה גדולים, או חינוכיים לפעמים. ילד לפעמים עושה שטויות, הוא יכול להתחצף, הוא יכול לריב עם חברים, הוא יכול זה. בסדר, לא קרה שום דבר. אם אנחנו כהורים נהיה סבלנים ונשדר לילד, לא שאנחנו נסכים איתו חז ושלום, חז וחל, לא לזה אני מרמז. לא שאנחנו נגיד לו, זה בסדר, תתן להוא ביתה ולשני בוקס ולרבה בכלל, תזרוק לו איזשהו קליפה באמצע שיעור והכל בסדר, ואתה חבר שלנו, לא חז ושלום, חז וחלילה. אנחנו נסביר לו בסבלנות שמה שעשית אתמול זה פשוט לא ייתכן. אתה בבית ספר, אנחנו נגיד לו את זה בסבלנות, במאור פנים, בצורה רגועה, בצורה שלווה, נעביר לו את הדבר הבא, שיש פה מערכת ואתה חלק מהמערכת. אנחנו נשדר לילד גיבוי למערכת, אנחנו נסביר לו שמה שעשית אתמול זה היה לא טוב. אבל היות שאנחנו מאוד אוהבים אותך, והיות שאנחנו מאוד רוצים אותך, והיות שאנחנו, אתה ילד שלנו, גם אם אפילו לא הצלחת במתמטיקה, קיבלת בקושי ציון עובר, או שחס ושלום, לא יודע מה דברים כאלו קרו, אנחנו, גם אם העיפו אותך בית לשבועיים, אנחנו גם עדיין אוהבים אותך, ואנחנו גם מנסים להסביר לך שמה שעשית אתמול זה טוב או לא טוב וכו' וכו'. אבל בעיקר מה שהילד יעשה את זה בסופו של דבר, גם. ואני יודע שהרבה פעמים אני שמעתי מהרבה אנשים, ואולי אפילו גם אני עצמי יכול להגיד על עצמי, כן. אני גם זוכר שהיו לי כאמור, כמו שאני אמרתי לכם, רבנים ומורים, שאני חושב שחלק מהם אפילו אולי הכניסו אותי לאיזשהו מסלול מסוים שלא הייתי חזק בו. אני זוכר אצלי כל מיני רגעים של שינוי, של החלטות שקיבלתי על עצמי, שלקחתי על עצמי, ובוודאי כל אחד מכם יש לו את החוויה שלו. זה ברור, ודאי, יש מורה שהוא מחנך, שהוא פדגוג, שהוא באמת מחבב את הילדים וכולי וכולי. נכון, אבל שוב פעם, אני, בגלל שהיה לי קשר מסוים באותו זמן טוב עם ההורים, והיה לי מצב רוח טוב, באותו יום באתי למערכת הלימודים שלי, או שהילד שלי וכן הלאה וכן והיה פה הכל, השולחן היה ערוך לפניו, והיה מורה טוב שידע להעיב את החומר, אז ביחד עשינו את השידוך הזה, ופחות או יותר הילד קיבל את הערכים, את הדברים שהוא היה אמור לקבל. אבל אם חס ושלום הילד בבית, המצב לא טוב, המצב הרגשי שלו לא טוב, הקשר שלו עם ההורים לא טוב, הוא בקונפליקט איתם, והוא אפילו בגלל הקונפליקט, בגלל הפחד שלו מההורים, או בגלל הפחד שלו מהאכזבה של ההורים, ויש לו ראש לא רע, והוא מסתדר, והוא יכול אפילו לקבל תעודות מצטיינות, אבל הוא צובר מרירות לא כלפי המערכת. המערכת היא לא, עם כל הכבוד למערכת, ועם כל החשש שלנו והדאגה שלנו מהמערכת, היא לא זו שהולכת להכריע גורלות, כמו שאומרים, היא לא. אני קשה לי להאמין שיעמוד היום בפניכם איזשהו אדם שמטפל, נגיד במקרים הכי גרועים, בנוער נושר, נגיד, חז ושלום ילדים שעזבו רחוק מאוד, כן? נגיד, תשמעו שזה קרה בגלל המורה בכיתה ח'. ולמרות שטכנית באמת היו בעיות בכיתה ח', אני מדבר באופן שנגיד, בכיתה ח' היה באמת מורה שנה נורא. הילד לא למד והוא התמרד והוא התפרץ וכו' וכו'. אבל כל אדם שעומד מן הצד ואומר, ודאי שילד התמרד והתפרץ וכו' וכו', והמורה אולי גם אפילו לא היה מספיק מוכשר לתפוס את העניין הזה, לא יסתדר, נגיד. אבל זה לא עשה יותר מאשר, איך נגיד, תאונה קלה בכנף, כן, של הילד, שזה לא משמעותי, זה לא היה מה שקורה בתאונות טוטלוסט, חס ושלום, שהמכונית הולכת, זהו, לגמרי לאיבוד. לא זה מה שקורה. אבל אנחנו, כאמור, כהורים, קשה לנו הדבר הזה, משום שהיום החלק שהוא הכי חשוב לנו כהורים, שוב פעם, אני חוזר על זה, החלק הכי חשוב לנו כהורים שהילדים שלנו ילמדו טוב ויגדלו ויהיו חכמים ומנומסים, זה החלק הכי חשוב. ובעצם אנחנו לוקחים את החלק הכי חשוב הזה ולוקחים איזשהו אדם, נותנים לו קצת משכורת, משלמים קצת שכר לימוד, ושמונה שעות מהיום הילד הזה לא נמצא תחת השליטה שלנו, ואנחנו כאילו מאבדים פה שליטה. ודאי שבישיבה קטנה או בסמינר, שבכלל בקושי אנחנו רואים את הילדים שלנו, ואנחנו אמורים לרצות את הנחת הזה, אז אנחנו מסתפקים בזה שאנחנו יוצאים מדי חובה, שאנחנו שולחים אותם, מפעלנו קשרים והכנסנו אותו לאיזה מוסד הכי טוב, או אני לא יודע מה, ובזה אנחנו הסתדרנו, כן? כמעט לא עשינו שום דבר. ואני אגיד לכם עוד יותר מזה. גם במקומות שקשה מאוד להתקבל אליהם, למשל. מקומות, יש כאלה מקומות, מוסדות, אפילו חיידרים, אפילו ישיבות קטנות, או סמינרים וכו'. יש הרבה מאוד, אתם יודעים, בציבור חרדי, כל מיני כאלו מעמדות. שם יש חברה מאוד של אליטיסטיות כזאת, כן? זה כזה, וזה סוג כזה, וזה כזה, וזה. אני אומר לכם, תעשו בדיקה, תבדקו אותי. בכל המקומות הנוצצים האלה, רוב הילדים לא יצאו כמו שהמערכת ציפתה מהם. זה מאוד קל למערכת לקחת ילדים שהם באים כבר מבתים טובים, שהם כבר יש להם ציונים טובים, ותסתכלו, למרות כל הנתונים הכי טובים שהגיעו למקומות האלו, בואו נראה מה קרה אחרי 3 שנים לילדים האלו. אני אומר לכם, לצערי הרב, לא הרבה. זה נושא בפני עצמו, שאולי צריך הרבה לחשוב על זה, וזה בעצם כמעט כישלון של כל המערכות הנוצצות האלה, כן, שבמרכאות, כן, שלוקחים ילדים עם נתונים, נתוני פתיחה, מה שקרוי הכי טובים שיכול להיות, לוקחים ילדים שהם רק לוקחים את הילדים שיכולים, ומה קורה אחרי זה? כשהילד יוצא משם, ומה קורה, האם הילד הזה הוא יותר מוכן לחיים, האם הילד הזה הוא יותר מוכן להתמודד עם החיים, האם באמת הוא יתחבר למה שהמוסד הזה? התשובה היא לא, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל אני חושב, שוב פעם, זה נושא אחד. דבר שני, כן, יש פה עוד דבר, אבל מצב גם פסיכולוגי, שהוא גם מצב שצריכים לשים לב אליו. הרבה פעמים הורים, כאשר מקבלים ביקורת ממורה, אני יודע, ואני רואה, וגם אני בעצמי השתתפתי לא פעם אחת באסיפת הורים. הורה הולך לאסיפת הורים, הוא הולך עם מתח מסוים. הלב שלו, אם נמדוד את הלחץ דם להורים שעומדים בחוץ לכיתה בזמן אסיפת הורים, תראו שהערכים של הלחץ דם מאוד מאוד גבוהים. כמעט אפשר, אני מוכן לאמר על זה, כן? כי הורים באים לאסיפת הורים, הם באים לבחון את עצמם. הם לא כל כך באים לשמוע את הילד. הם באים, הם שומעים בת קול של הרבה או של המורה שאומרת, הורה, אתה נכשלת. יש פה אימות כמעט, אולי לפעמים כמעט גלוי, כן? אבל ודאי נסתר. אימות, אתם יודעים, אימות עם עין, כן? כמו קונפליקט בין מורה לבין מחנך. והמורה הוא מאשים את ההורה, בעצם לא מדברים על זה, כן? וההורה מאשים את המורה. עכשיו הולך להיות פה כמעט קרב. מי אשם במה שקרה עכשיו בסיפור האחרון בכיתה? הוא אומר שאני אשם. הוא אומר, כמעט הוא אומר לי את זה. מה הוא אומר לי? הוא אומר, הילד שלך, אנחנו לא יודעים, נגיד במקרה הקשה, אנחנו לא יודעים אם הוא יכול להמשיך פה בשנה הבאה. מה זאת אומרת? מה אתה בא להגיד לי, מורה, סליחה, אידיוט שכמותך, כן? מי אתה בכלל? שאתה תגיד לי שאני, מה שאני עשיתי פה במשך 12, 14 שנים או 8, לא משנה כמה, לא שווה כלום, אה? ואתה חושב את עצמך חכם גדול. מי אתה בכלל? והפוך גם, בפעמים, גם המורים הם לא, גם הם הורים, גם הם עושים טעויות, כן? יש איזושהי מערכת סמויה של קונפליקט בין הורים למורים. וזה כמובן דבר חדש בכל הנושא שכמו שאנחנו מדברים שחינוך הוא דבר לא מובן, הוא לא פשוט, לא שהוא לא מובן, הוא לא דבר פשוט כל כך, אז נכנס פה איזו צרה, הייתי אומר, חדשה בכל הבלגן שיש לנו עוד בחינוך. אנחנו צריכים פה עכשיו לעמוד מול אדם שיש לו כאילו מונופול על הנשמה של הילד שלי, על הפנימיות של הילד שלי, ואני ממש לא מוכן לקבל את הביקורת ממנו. אני לא מוכן, לא שהוא מבקר את הבן שלי, כשהוא אומר שהילד שלי לא יודע מה, הוא שובב מדי, או שהוא לא מקשיב, או שהוא לא מרוכז, הוא בעצם אומר לי, קל וחומר, כשמצביעים על בעיה אמיתית של ילד, יש פעמים של ילדים, יש להם בעיות של קשב וריכוז, או אני יודע מה, או דברים מסוג כזה, או דברים, דברים כאילו שמבחינה מקצועית יש פה אפילו בעיה. אז הרואה מתחיל לעשות לחשבון, רגע, אז מה הוא אומר? שבעצם גם כשאני הייתי ילד אצל המורה שלי שם ושם, גם הייתה לי אותה בעיה. זה מה שאתה רוצה עכשיו להגיד לי? שאני לא הייתי בסדר אז? יש פה מערכת לא פשוטה של קונפליקטים. וזו צרה חדשה, זאת אומרת, שנגזרה עלינו בשנים האחרונות, כמו שאמרתי, שכל המערכת החינוך הזאת בעצם של בתי ספר, שהם כל כך מונופוליסטים, יש להם את המונופול על, על החינוך של הילדים שלנו, אנחנו באיזשהו מקום לא נותנים בהם אמון. בוא נגיד את הדברים בצורה הכי, הכי גלויה והכי פשוטה. אנחנו לא ממש נותנים אמון באדם הזה שאני מוסר לו את הדבר היקר לי, מכל. כשאני מוסר את המכונית שלי למוסכניק, אני יותר סומך עליו, אני לא מבין במכוניות. כך, כמה כסף זה עולה לתקן את האוטו, למדת את המכונות, בבקשה, תפל בזה, תשלח לי את החשבון. כשאני מוסר את הבן שלי, את האהוב נפשי, לאותו מורה שאני ראיתי גם באספת הורים, שהוא מדבר, סליחה, שטויות, אני בטוח, הוא ממש לא צודק. והוא עוד אומר לי שאני לא בסדר, בעצם, שאנחנו צריכים לעשות איתו ככה, והוא מתערב בדברים הכי עדינים, בציפור הנפש, לא של הילד שלנו, שאנחנו אמורים גם לאהוב אותו, שזה פוגע בנו, שמדברים על הילד שלנו. זה לא רק שזה פוגע בנו, כי מדברים על הילד שלנו. זה פוגע בנו, כי מדברים על הילד שבנו, על הילד שבתוכנו, על אנחנו, על החלק שלנו. וזה, זו בעיה. אני לא בא פה עכשיו לפתור את הבעיה, אני רק להציב את הבעיה. מה שבאמת צריך לעשות פה, מה שצריך לקרות פה, וגם כמובן שהמורים, אני חושב שהם חלק מההכשרה שהם מקבלים, חלק מהלימוד שהם מקבלים, זה איך לתקשר מול הורים. איך לתקשר מול הורים, זאת אומרת, איך להעביר להורים מסר, שלפעמים יש איזשהו דברים שצריכים תיקון בילד, לא קרה שום דבר, הילד שלכם יכול להיות שהוא קצת שובב, ודרך אגב, גם אם הוא שובב קצת, או גם אם הוא לא כך למד קצת בכיתה זיין או שמונה או תשע או לא עשר, זה ממש לא אינדיקציה מה הולך להיות בחיים שלו. דרך אגב, בוודאי אתם יודעים את זה, שזה לפעמים זה עליונים למטה ותחתונים למעלה. גם ילדים שהם היו בבית ספר, לא היה להם טיפת חשק ללמוד, פתאום הגיעו לאיזה גיל בגרות ותפסו את עצמם והתחילו ללמוד ולהתחבר ללימודים והכל בסדר. אז קודם כל לא צריך לדאוג. דבר שני, חשוב מאוד הדיאלוג שבין הורים למחנכים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לעשות דבר שהוא כמעט בניגוד לטבע שלנו, בניגוד לרצון האינסטינקטיבי שלנו, כי הרצון האינסטינקטיבי שלנו זה לקחת באותו רגע את הכיסא ולהטיח אותו בראש של הרבה. אבל אנחנו צריכים להבין שלתועלת הבן שלנו, שהוא מופקד בידיים של הרבה הזה, אם אנחנו באמת נטיח את הכיסא בראש שלו, אפילו לא נטיח אותו פיזית, אלא נשדר לו את ה... מה אתה בכלל פה... נו, באמת, לא מאמין בכלל במה שאתה אומר. בוודאי שזה יתנקם בילד שלנו. צריך לקחת את זה בחשבון. אז לא רק שחשוב מאוד המערכת הזו שצריך להיות שיתוף פעולה, ואני רוצה להגיד עוד משהו. אני יצא לי פעם כשהייתי, הייתי חבר בוועד ההורים, בחיידר של הילדים שלי. הייתי אפילו יושב ראש ועד ההורים. והזדמן לי פעם להיות ביום האחרון של שנת הלימודים בכיתה של, לא בכיתה, בחדר מורים. כן? חדר מורים, במקרה התגנפתי לשם, לא יודע. וראיתי ביום האחרון שאיך המורים מדברים בינם לבין עצמם. וזה היה בשבילי, למדתי באותו יום יותר מאשר למדתי בחמש דקות. בחמש דקות של סתם במקרה ככה, הקשבתי למה המורים אומרים עלינו, ההורים האלה. והם דיברו על פלוני ועל אלמוני. ואני זוכר משפט שאמרו על איזה מישהו אחד, שאותו ילד, כן, שאני כל השנה, איך אמר הרב הזה, ירקתי דם ממנו, כן, אני השקעתי בו ודיברתי, וההורים, סוף שנת הלימודים, אפילו טלפון, תודה רבה לא הרימו להגיד. אפילו, כלום, אני לא ביקשתי מהם, לא, תגידו, איך ככה הוא יצא כזה, שנה עברה כזה והוציא איזה כללה מהפה שלו, כן, על המשפחה הזו, כן, איך יכול להיות כזה דבר, כן, איזה, וכולי וכולי. ואני, באמת, אני חושב שאני השתניתי מאותו רגע. באמת, הרבי הזה, הוא לא יודע אפילו, שהוא שינה לי את החיים. אני מאותו רגע, נפל לי ההבנה הזאת, שרבי, כמו כל אדם, אגב, מחכה לפידבק מאיתנו ההורים, מחכה לקומפלמנט מאיתנו ההורים, מחכה, תגיד מילה, תכיר טובה, ילד שלך נמצא בידיים של האיש הזה, תרים טלפון, תתעניין, תיגש, תבדוק, ותגיד לרבה את המילה הפשוטה הזו, תודה רבה על זה שאתה מלמד את הבן שלי, על זה שאתה סבלני כלפיו, הוא כל כך מכבד אותך. אני אומר לכם, סגולה, אבל זה גם בדוק ומנוסה. אני לימדתי הרבה את הסוד הזה, זה פשוט עובד. ככה, לא יודע למה, אבל זה ממש עובד. לגשת להיות בן אדם, פעם שמעתי באמת מרמוישה, מרמוישה שפירה זיכרונו לברכה, סתם וורט, שגם כדאי לדעת אותו לחיים. כתוב בפרשת ביקורים, כתוב שצריך להביא את הביקורים, וכתוב שם שאומרים וידוי, כן? אז כתוב שם, וענית ואמרת. הרמי, צריך להגיד שם את כל הוידוי הזה, כן? שמודים לקדוש ברוך הוא על זה, כל מה שנתת לנו וכו' וכו'. אז רשי שם אומר, וענית ואמרת, אומר רשי, לשון הרמת קול. מה זה, מה רשי פה תוקע פתאום? וענית ואמרת, מובן, לא, הרמת קול, מה צריך להגיד בקול רם, מה זה תפילה פה, מה? אמר רב מוישה, פה כתוב הכרת הטוב. הכרת הטוב צריך להגיד בקול רם. צריך להגיד, פשוט, אני מכיר לך טובה, הקדוש ברוך הוא. התורה מלמדת אותנו פה, שכאשר אתה מכיר טובה למישהו, ואני מקווה ש... לכל הפחות במקרים שאנחנו מכירים טובה, צריך פשוט להגיד למורה ולמורה, ולא מדבר על זה אם צריך לקנות להם מתנה גדולה או מתנה יקרה, אבל פשוט צריך שאדם שמתעסק בבן שלך, ישמע את המחמאה הזאת, וכמו שאמרתי לכם זה עובד, זה אפילו עובד גם כשאתה עושה את זה בצורה יזומה. זה מעין שוחד דברים, אולי אסור ככה לדבר בפרסיה, אבל זאת תמציא. יש משהו בזה שהמורה קולט שההורים באמת הם מעריכים אותו והם שומעים את זה, והמורה שומע את זה והמורה שומעת את זה, והיא יותר שמה לב לילד שלך, והיא יותר משקיעה בו. אז ככה זה, באופן אפילו לא מודע. כן? ככה זה. ההורים של הילד הזה הם ההורים נחמדים. בוא נראה ילד, מה הבעיה? מה מציק לך? בוא, תביא את המחברת שלך, בוא נשב, נשב אחרי השיעור, אחרי הדברים הפורמליים. אני לא אעשה רק מה שאני מחויב לעשות, אני אעשה קצת יותר לאותו ילד שההורים שלו שיתפו פעולה. וזה דבר חשוב ביותר. למה זה חשוב ביותר, כמו שאמרתי? כי אנחנו עושים פה כמעט דבר שהוא הפוך מהטבע שלנו, הפוך מהטבע שלנו, כי אנחנו באופן, כמו שאמרתי מקודם, באופן לא מודע, אנחנו בתחרות על הנפש של הילד שלנו, אנחנו בקונפליקט, אנחנו כמעט, לא רק הילד בקונפליקט עם המורה, כשילד נכנס לקונפליקט עם המורה, אנחנו בקונפליקט איתו. לא נעים להגיד את זה, כי אנחנו אנשים בוגרים, ואנחנו לא אמורים לחשוב בצורה כל כך ילדותית, נו באמת, מי זה בכלל הרבה הזה שיגיד? לא, זה לא מי זה הרבה הזה. אם הרבה הזה נגע בנקודה, הוא שלח את הילד שלי הביתה, אני נזרקתי הביתה היום. ואני, לצערי הרב, אני, אפילו בשבועות האחרונים, היו לי כמה מקרים כאלו, שהיו אצלי הורים עם ילדים, בימים האחרונים היה אצלי כזה מישהו, בא עם הבן שלו, הילד שלי נשלח הביתה. ואני הרגשתי שהוא אומר, הוא אומר בעברית, הילד שנשלח הביתה, הוא אומר, אני נשלחתי הביתה. אני! אני נשלחתי הביתה? מה זאת אומרת? מה? הוא שולח אותי הביתה? אני כזה חכם. אני כל כך מוכשר, אני כל כך לומד, ואני כל כך משקיע, ואני באמת אוהב את הילד שלי, והוא שולח אותי הביתה. איך אני, מה אני עושה איתו? מה אני עושה איתו? אני לא אומר שוב פעם, אני לא בא פה עכשיו לחנך את המורים, אני לא בא פה לחנך את המערכת, זה, אין לנו סיכוי בכלל לשנות את המערכת, כן? אבל אנחנו צריכים להבין, יש כזה ביטוי בעברית, זה מה יש, זה מה שיש, זאת המערכת עם כל החסרונות שלה, אבל זו המציאות, ואיתה אנחנו היום אמורים לקחת את הילדים שלנו למקום טוב, למקום בטוח, למקום נכון, ועם המערכת הזו, עם כל החסרונות שלה, שהיא לא מושלמת, כמו שאמרתי, זה ברור, זה לא יכול להיות מושלם. אין מצב שכיתה של 36 ילדים, כל הילדים מקבלים את אותו חומר לימודים, כולם, אותם דברים, כולם צריכים לעשות וי על כל המטלות. לא יכול להיות כזה, מראש, המערכת הזאת נידונה לכישלון. ומראש אנחנו יודעים כבר שהיא תוציא ילדים, חלקם קצת ילכו לצד הזה וחלקם לצד הזה, וכולם בסוף יעברו איך שלא יהיה את השמונה שנים האלה, ואחרי זה יגידו שבקטנה שגם שם החינוך הוא אוניברסלי וכללי, ושוב פעם, כאמור, זה נוגד בעצם את הכלל הבסיסי ביותר של חינוך, של חנוך לנער על פי דרכו. אנחנו לא מקיימים את הפסוק הזה היום. לא מקיימים את הפסוק הפשוט, האלמנטרי הזה, חנוך נער על פי דרכו. הכוונה היא שאנחנו יודעים מראש, כמו שאמרנו, שלכל ילד יש לו את הכישרונות שלו. יש ילד שיש לו נטייה לידע, ויש ילד שיש לו נטייה לחשיבה, ויש ילד שיש לו נטייה בכלל להיות איש אדמה, איש פשוט יותר. אנחנו את כולם הכנסנו בתוך שטנץ, ואנחנו רוצים להוציא את כולם מצוינים. מראש נידון לכישלון. אבל כמו שאמרנו מההתחלה, אני חושב שזאת המציאות, ואין ברירה אחרת, ואין היום מצב שמישהו יבוא ויגיד, אני אגדל את הילדים שלי באופן עצמאי, ואני אחנך אותם, ואני אדריך אותם, ועזבו אותי מכולם, ושלום. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, הדברים נאמרים בציבור של אנשים בעלי תשובה. ואני אסביר מה שאני מתכוון לומר. אנשים בעלי תשובה הם מאוד אינדיבידואליסטים. אם הם לא היו אינדיבידואליסטים, הם היו היום, לא היו היום חרדים, אף אחד מהם. כל אחד מהם יש לו אישיות עצמאית, חזקה. למעליותה אני אומר את זה, כן? זה למעליותה. והם לא מסוגלים להבין את הריבוע של המערכת הזאת, את הריבוע הנראה להם אידיוטי ומטופש ומיותר, ובכלל לא צריך. וזה נושא שאני רואה את זה הרבה מאוד. גם כי, כמו שאמרתי לכם, גם אני, כשאני הייתי ילד, ודאי שיש שוני עצום בין המערכת החינוך שאני למדתי, לבין המערכת החינוך שהיום אני רואה את הילדים שלי, שגם כשאני הייתי ילד, קצת עוד היה איזה עצמאות, לא מי יודע מה, אבל היה משהו, אחד היה קצת נהיה חוסיד, נגיד, בחידר שלי, ילדים פתאום הפכו להיות חסידים, אחד הפך להיות חסיד קרלין, אחד הפך להיות חסיד ברסלר, ילדים, יש להם שאיפות, כל אחד, וההורים לא עשו מזה, לא ישבו שיבה על הילדים שלהם, לי בכיתה היו כמה ילדים, שלא יודע מה, אלי זה אבא ליטאי, שבן שלו הפך להיות חסיד גור, למשל, כן, משהו מאוד פופולרי, אהב מאוד את השירים שלנו, אבל אבא שלהם, יאללה, בסדר, אתה אוהב שירים, מוזיקה כזאת, מצוין. היום, חס ושלום, חס וחלילה, אם מישהו יפזול החוצה לאיזה, אין אינדיבידואליות. ואני מרגיש הרבה פעמים שיש קונפליקט גדול בין הורים לבין המערכת החינוך הזו, שאמרתי מראש שהיא אינוולידית קצת המערכת הזאת, אבל אין מה לעשות. אנחנו צריכים להבין, לא רק שאנחנו משלימים עם זה ואנחנו אומרים, נו בסדר, זה מה שיש, נלך כצון לטבח ו... כמו כולם, ונקריב את עצמנו למען שמו באהבה, במסירות נפש. לא, זה לא מספיק. ויש, אם תשאלו, תיכנסו עכשיו לכל חיידר פה, מכל הילדים פה, אני מבטיח לכם, שכל המנהלים של החיידרים יציינו את העובדה הזאת. עם משפחה, אני אומר את זה באהבה, אתם יודעים שאני קשור איתכם יותר מאשר עם חרדים אפילו, כן? אני אומר את זה באהבה, ואני אומר את זה כמעלה, אבל המעלה הזו לפעמים יכולה להיות חיסרון. המעלה הזו של אהבת האינדיבידואליות, של אהבת הטיפוח, שאנחנו מנסים לשדר לילדים שלנו, תהיו קצת עצמאים בחשיבה שלכם, תהיו קצת יותר שונים, וזה לא משנה כל כך את כל הדברים השטויות, סליחה, שאני אומר שמכניסים לכם שם בבית ספר, כל מיני דברים, כל מיני קונפליקטים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לדוגמאות, כן? אז לא רק שאנחנו משדרים להם שמה שאומרים לכם במערכת זה שטויות, אבל אנחנו מנסים גם להסביר את זה. כי אתה אמור להיות ילד בוגר, ואתה אמור להיות ילד חכם, ואתה אמור להתמודד לבד מול הבעיות של העולם, כמו שאבא שלך עשה. והרי אתה בן שלי, ואתה השתקפות שלי, אתה הרי ממשיך. ברו קרא דאבוי, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. אתה הרי, נו מה, אתה לא מבין ש... פה כל העולם זה טיפשים ואידיוטים, ואנחנו קצת יותר חכמים, ולמה אתה עושה לי את זה, כן? למה אתה... וודאי שאנחנו משדרים כלפי המערכת הזו קצת חוסר אמון. וזו בעיה, צריך לדעת שזה לא יוצר טוב, כי כאמור, מה קורה? אם באמת היינו מצליחים למסור לילד את המסר הזה, באופן תיאורטי, נגיד שהיינו מצליחים למסור לילד שלא כל מה שאומרים בחיידר זה קודש קודשים, ולא כל מה שאומר הרבה הזה זה או המורה הזאת, או המנהלת הזאת, או המערכת הזאת, או וכולי וכולי, זה לא. זה נגיד שהיינו מצליחים עוד להעביר לו את זה. אבל קורה דבר הפוך. כאשר הוא בא הביתה עם איזשהו ציונים טובים וכולי וכולי, אנחנו בצד אחד מאוד שמחים, אנחנו כן אומרים, זה בסדר, אם אתה לומד משניות כמו שכולם, או גמרא, או וכו' וכו'. בחלק מהדברים אנחנו כן שמחים, אבל כשמגיע לדברים חיצוניים, כמו נגיד לבוש, נגיד, סליחה שאני לוקח איזו דוגמה כזאת, כן, מה זה משנה? ואני, גם אני רואה את זה קצת, אני גם נשוי לאישה שהיא לא נולדה בירושלים עיר הקודש, נולדה חמר אקסטן בארץ, ארץ תומה, ארץ אמריקה שם. ואני רואה הרבה פעמים שהיא באמת לא מבינה מה זה משנה אם התיק הוא עד פה או עד פה, 10 סנטימטר אלו, זה מה שהולך לשבור פה, בתמימות נורא, ב- 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 באמת, בעירת שמיים אפילו הייתי אומר. כן, ובאמת, אולי זה באמת לא משנה, האורך של החוט של התיק, זה פה העניין, או שקונים איזה תיק לילדה שהיא הולכת לסמינר, והמערכת, הנהלת הסמינר הודיעה, התכנסה וישבה ואמרו שהתיק צריך להיות בגודל של 28 29 סנטימטר. לא כך קיבלנו במסורת, עוד משרה אימנו, כן, שמסר לנו דור מפי דור, עד אלינו, בהלוכה למוישה מסיני, כמו כל השיעורים שנאמרו לנו, למחנכים ולמחנכות, ואתם אין לכם מסורת, אתם חדשים פה, את הגעת מאמריקה, אין לך את זה, את לא גדל פה בקודש הקודשים הזה. ואנחנו כהורים, יש פה באמת בעיה. אני אומר לכם, מספר לכם סודות מהבית שלי, יש פה בעיה, כי אנחנו לא מצליחים להעביר לילד שלנו את המסר, הדבר הזה, שהתיק הזה הוא עוד יותר מזה. אנחנו קנינו גם את התיק הזה. כן, אנחנו באמת לא ידענו, קנינו, אני לוקח את התיק, אבל לא רוצה פה להיכנס פה לפרטי פרטים, כן? אני לוקח את התיק הזה. זה רק כמשל. אנחנו הורים, קנינו את התיק, והמערכת הזו שקיבלה את התורה למשה מסיני, שמסרה את המערכת, ומשה קיבלה את התורה מסרה מסרה לישה, ועד שמסרה להנהלת הסמינר, היום אומרת לנו שאנחנו כהורים, רחמנא ליצלן, לוקחים את הילד שלנו כמעט לשמד, כמעט ל... אז מה אנחנו עושים במקרה כזה? אז אני כהורה צריך עכשיו להגיד, טוב, כן. אז אני אגיד לכם מה אני עושה. אני אומר לכם, אני אומר לילדים שלי בצורה הכי תמימה ופשוטה. אנחנו באמת לא כל כך מתמצים, לא אני ולא אמא, לא יודעים על התיקים, וגם לא לנעליים וגם לא גרביים, וכולי, ואני לא רוצה פה להרחיב, לקחתי רק לבוש, אבל זה באמת כולל בהרבה תחומי חיים, זה כולל נימוסים וכולל דברים שכל כך, כן, לא מובנים לנו כל הקודים האלו. וגם אני אומר לכם, לא רק לכם לא מובנים, אבל אולי אצלכם זה קצת יותר לא מובנים הרבה קודים של דברים כאלו. ואני אומר להם בצורה הכי גלויה ופשוטה, תשמעו ילדים, אתם לומדים במערכת חינוך כזאת. שם יש בקשה, ואנחנו בהחלט מגבים את מה שהם עושים. למרות שנכון, אנחנו לא ממש יודעים, כי אנחנו לא מתמצאים בזה, ולא קרה שום דבר, ואני לא מתבייש לומר לילד שלי, או לילדה שלי, שאני לא ידעתי שלא יודע מה, שככה לא מסתפרים, או ככה לא עושים, או ככה אני לא יודע. באמת לא, אתה צודק. אבל אבא, אתה בעצמך. אמרתי, נכון, אני בעצמי. אבל אני לא יודע גם, אני גם לא יודע, כי אני לא ידעתי שזה בסדר, אבל בהחלט אנחנו נותנים גיבוי, ואנחנו גם נתקשר למנהלת או למנהל או למורה או למפקח, ואנחנו נתנצל, להגיד, תשמעו, הכל בסדר גמור. אנחנו באמת לא היינו מודעים שלא שולחים ככה, בת רחמנא ליצלן ככה לבית הספר. בסדר, אז לא קרה שום דבר. אז הילד קולט פה שהעולם הוא לא נוצץ, והוא לא... וגם, אני חושב שיש פה דבר מאוד פשוט, כי כאמור, כמו שאמרתי לכם, אנחנו לא רוצים את הפרטים, אנחנו לא רוצים את התיק כתיק, או שהוא יהיה 28 על 29 סנטימטר. אנחנו משתמשים בזה לדבר הרבה יותר עמוק, לדבר הרבה יותר משמעותי. אנחנו רוצים, כן, באיזשהו מקום, שהילד שלנו יהיה חיובי, שהוא יהיה פוזיטיבי, גם למערכת הזאת, שהיא לא צודקת בכל הפרטי פרטים, אבל בוודאי שאנחנו כן נרצה שהילד שלנו חס ושלום לא יעשה גזירה שווה בין התיק לבין שאר הערכים שהוא מקבל שם. כי אם אנחנו נגיד, מה יש לנו חשק להגיד, עזוב שטויות, נו, באמת, אנחנו באמת לא חושבים שזה חשוב, זה שטויות, נו, בינינו, זה שטויות, אבל מה לעשות, נו, טוב. מה הילד קולט? שבבית הספר, כל מה שמלמדים אותו, כל מה שהמערכת אומרת, בעצם זה שטויות, אז זה שטויות וזה שטויות וזה הכל שטויות, אז כל מה שבנינו הלך לאיבוד, כי כאמור, אנחנו לא שולטים, אנחנו לא עושים כמו שעשו לפני 100 שנה עם הילדים, אנחנו לא מגדלים את הילדים שלנו בבית, אנחנו לא מגדלים את הילדות שלנו רק לתפור ולעשות סוודרים, כן? אנחנו לומדים אותם לחיים, אנחנו זורקים אותם לתוך החיים, ואנחנו מצד אחד לא נותנים להם את הגיבוי שהמערכת שאמורה לתת להם את את הכוח לחיים, את הכישרונות לחיים, את הכישרונות איך לנהל חיים. אנחנו קורטים לעצמנו את מה שאנחנו לא רוצים שיקרה בדברים שאולי הם לא הכי חשובים, אבל אנחנו אמורים בהחלט לתת גיבוי למערכת שלא כל פעם אנחנו יודעים את כל הקודים שלה, ולא כל פעם אנחנו חושבים כאמור שזה נמסר למשה מסיני, אלא זה סתם המצאה של איזה, לא יודע, מעבד חינוכי של איזה הנהלה של בית ספר וכו' וכו'. כי אנחנו בסופו של דבר רוצים שכאשר ידברו על הדברים שהם באמת חשובים לילד, שהם באמת חשובים להימצאות של הילד, אנחנו ודאי נרצה שילדים יקבלו את זה. כי ודאי שאנחנו יודעים שגם בית ספר וגם מורה, זה לא איזשהו חבורת גזלנים שודדים ורעים שאנחנו במקרה הם חטפו לנו את הילדים, ואנחנו מחכים שזה יעבור כבר. זה איזשהו, אנחנו עושים את זה בגלל שיש חוק חינוך חובה, ואנחנו מכניסים את הילדים שלנו. לא, אנחנו ודאי אמורים לשדר לילד את האופטימיות הזאת. ואז, כאשר הילד יראה שאנחנו גם יקבל את הפרופורציות של הדברים, לא קרה שום דבר, גם יקבל את הפרופורציות, יבין שיש דברים חמורים מאוד, יבין שיש דברים שעושים אותם בשביל החברה, יבין שיש דברים שעושים אותם בשביל להסתדר. איך הוא יבין? כי אם אנחנו נשדר לו את זה באופן חכם, באופן שאנחנו נאמין בזה, הילד קולט אותנו עם סנסורים מיוחדים. כשאנחנו נבין, זה מה שאני רוצה להגיד פה, כשאנחנו נבין שגם אם המורה שלחה את הבת שלנו הביתה בגלל איזה פרט כזה, או המורה שלח אותו בגלל שהוא לא יודע מה, עשה משהו, ואנחנו נבין, באמת, לא כל כך נורא, אבל זה, לא כל דבר הוא צריך להיות נורא, ולא כל דבר צריך להיות מאוד טוב. יש דברים שהם כזה בתחום האפור, ואנחנו נשדר לילד שאנחנו באמת מבינים שאנחנו כן רוצים את הדבר הזה, ואנחנו רוצים את זה, וכשהילד יראה אותנו שלימים עם כל מה שקורה מסביבנו, הוא יקלוט את זה. אבל כשהילד שומע באוזן שלו שאנחנו עושים את זה כזה, קודם כל יש הורים שבאופן ברור, זה אני יודע, יש הורים שבאופן ברור מחנכים את הילדים שלהם ואומרים להם שכל מה שאומרים לכם, או 50% מה שאומרים לכם, זה שטויות. אל תתייחסו למה שאמרו לכם. כמובן שלבית ספר תסתדרו וכו' וכו', אבל בבית אתם בהחלט יכולים לעשות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז'. אני חושב שזאת טעות. לא רק שזאת טעות בגלל שזה קונפליקט בין הורים לבין המערכת, אלא זה הרבה יותר עמוק. כי אני חושב, שוב פעם, שאותם הורים הם לא מרגישים מערכת מתכוונת לילדים שלהם. היא בעצם אומרת לנו שאנחנו לא טובים. מי הם יהיו שיגידו לנו שאנחנו לא טובים? אז אנחנו צריכים להבין שאולי אנחנו באמת לא כל כך גרועים, אנחנו לא כל כך רעים כמו שהמערכת חושבת, אבל אנחנו גם משתדלים לשלם איזשהו, לא רוצה להגיד לשלם מחיר, אלא אנחנו מבינים שבשביל שהדברים יתקיימו, אי אפשר להיות היום במציאות של ימינו כזה אינדיבידואליסט, של להיות כזה תוכו אכל וקליפותו זרק. אי אפשר, פשוט מאוד. ואני חוזר ואומר, אני אומר לכם אי אפשר, ואתם בוודאי חושבים, מה הוא אומר מוישה? ודאי שאפשר, אנחנו הלכנו נגד הזרם, נו, מה הוא אומר פה עכשיו? מה זאת אומרת אי אפשר? ועוד איך אפשר? הנה, אני ההוכחה שאפשר. אני הלכתי בגיל, לא יודע מה, 18-19, נגד כל העולם, נגד ההורים שלי, נגד הסבתא שלי, נגד הדודה שלי, ונגד הבית ספר, ונגד כל מה שחונכתי, ובעטתי בכל, והנה הגעתי לעולם שלם. ואם הייתי, כמו שאתה אומר לנו עכשיו, אז הייתי היום איזשהו נכון, אולי זה טוב, כל הכבוד לעוצמות שלכם, אבל לא בטוח שלילדים שלכם יש את אותם כוחות, ואולי בטוח שלא, כי הם גדלים באווירה אחרת, הם גדלים באטמוספירה אחרת, באטמוספירה יותר חלשה, בדור יותר חלש, הם חלק, הם לא כל כך גיבורים כמו שאתם גיבורים, ולכן חשוב מאוד מאוד, אני רוצה לסכם פה את הנושא. כאמור, אם נסכם ממש בקצרה את הנושא. חנוך לנער על פי דרכו, היום זה כמעט עת לעשות לשם הפר תורתך. כמו שהתירו ללמוד תורה שבעל פה, התירו ללמוד אותה בכתב, התירו היום לשלוח ילדים לחיידרים. זה כמעט אותו גזירה מה לעשות, או לבית ספר וכולי וכולי. כי אנחנו איבדנו את הדבר החשוב ביותר על פי דרכו, כמו שאמרנו בהתחלה, על פי דרכו הכוונה היא כפשוטו, על פי דרכו. אי אפשר לחנך בכלל באופן אוניברסלי. אבל עת לעשות לשם הפר אותך, גזרו גדולי ישראל מהדורות הקודמים, שהיום כולם נכנסים לעדר, כולם נכנסים לתוך העדר הזה, שמים את הראש בין הרגליים וזורמים אחרי כולם. זה לא נעים, אבל זה מה שיש וזה דבר. דבר שני, אנחנו לא צריכים לקחת כל כך את כל הביקורת הזו שמורים מתיחים כלפי הילד שלנו, ולקחת את זה כביקורת אישית עלינו. למרות שלפעמים זה נשמע ככה, לפעמים זה נראה ככה, אבל אם אנחנו נחשוב כל הזמן ככה, אנחנו חס ושלום לא נוביל את הילדים שלנו לאף מקום. אנחנו על חשבונם נעשה את הקריירה שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא נוותר למורה, ואנחנו נראה לו שאני צודק בוויכוח איך צריך הילד להתנהג, כי הוא בעצם אמר שאני לא בסדר. אנחנו נקריב את הילד חס ושלום על חשבון האגו שלנו. אנחנו, בשביל שאנחנו נצא טוב מכל הסיפור הזה, אנחנו נלחם, ואנחנו נראה להם, ואנחנו נסביר להם, ואנחנו לא נסכים שישנו לא אותו, אותו לא אכפת לי, שישנו אותי שלא ייגעו בי. זה צריך להוציא את הדבר הזה מלקסיקון. כמו שאנחנו נותנים לילדים שלנו את הכל, גם ניתן קצת מעצמנו, לא קרה שום דבר. אפשר קצת לפעמים להשפיל את הראש. בוודאי, חשוב מאוד הנושא הזה של קומוניקציה, זאת אומרת להביע, להיות בקשר רצוף, כמה שיותר רצוף, כמה שיותר, מי הגן אפילו זה מתחיל, מי הגננת, מי הרבה בגיל 3, לגננת, כל הזמן לספר, איזה יופי, הילד סיפר השבוע את פרשת השבוע, משהו, זה את אימדת אותם? משהו, אף פעם לא היה דבר כזה, איזה חשק, איזה יופי, סיפר את זה ואת זה ואת זה, והגננת יוצאת שמחה, והיא אומרת, או, בואי הנה ילד חכם, אתה סיפרת יפה? כך, תקבל ופלה. וכן הלאה וכן הלאה על זה הדרך, וגם המורה ככה, וגם הרבה, וגם, ואפילו הרם שלו בישיבה קטנה, ואפילו הראש שיבה שלו בישיבה קטנה. גם הוא אוהב לשמוע את הקומפלימנטים. כמו שילד קטן אוהב לשמוע את החמוד, את המתוק, הוא אוהב לשמוע את זה. תגיד עוד פעם הבא, גם הראש שיבה שלו אפילו, הרב הגדול שלו, המנהל, המנהלת, לא יודע מה, כל האנשים הכי חשובים אוהבים לשמוע אותנו את הפידבק הזה. לא רק שאנחנו, כשרע לנו, אנחנו באים לקטר, אומרים, מה זה הדבר הזה? אני לא מסכים, לא מקבל את זה. לא. גם בימים כתיקונם, כשהכל טוב, כשאפילו הכל מצוין, ללכת ולחזור לספר את זה לרבי. ודבר שני, אני אומר, דבר שהוא, גם בכל ציבור יש כזה בעבר, אני חושב שזה דבר ייחודי לאנשים בעלי תשובה. שאנשים בעלי תשובה הם מאוד מאוד באמת חונכו על פי דרכם, הם גדלו באיזשהו אופן עצמאי, באיזשהו אופן אינדיבידואלי, והם מצפים מאוד מאוד שהילדים שלהם יהיו בוגרים וחכמים ומבינים לבד את הדברים ומסתכלים ולא כל כך צריכים להיות מושפעים, ידעו להסתדר בכל המצבים של החיים הקשים, ואני לא מדבר על בעיות רוחניות שיש בדור, הם ידעו לתמרן, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, ולא צריכים לקבל את כל הכללים המטופשים האלו במרכאות, כן? אלא צריכים להבין שהמערכת הזאת עם כל החסכונות שלה, אנחנו חלק ממנה, והחלק הזה, כשאנחנו ניתן לזה גיבוי, כשאנחנו ניתן לזה לגיטימציה, יפה מאוד. כן, ברוסית, אפשר גם בעברית לתת לזה לגיטימציה. אז אנחנו בוודאי נזכה על ידי זה באמת שהילדים שלנו יפנימו ויבינו שכחלק מזה שאנחנו באמת אוהבים אותם ואנחנו קשורים אליהם, הם יקבלו בסופו של דבר גם את הדברים שהם לא כל כך אוהבים לשמוע ולא כל כך אוהבים ללמוד. כי הם יבינו שזה בעצם מה שחשוב להם ומה שחשוב לנו. ומה שחשוב לנו, הם יודעים שזה באמת טוב להם. כי אנחנו שוב פעם, אותם אלו שאוהבים אותם, שדואגים להם. וכשאנחנו אומרים שהיום אפילו שלא כל כך הסתדרת עם המורה, עם המורה, אתה תלך לשם. והוא ידע שזה הדבר הטוב בשבילו. והוא יבין שזה הדבר הטוב בשבילו, כי זה הרי האבא שלו או האימא שלו שכל כך אוהבים אותו וכל כך דואגים לו, אומרים לו כך לעשות, בוודאי שזה טוב ונכון לעשות. ואני חושב שבסוף התהליך שכאמור הוא ארוך ומייגע ומעייף ולוקח לאורך כל שנות הילדות עד הבגרות, שזה לא תהליך קל, וגם אפילו במקרה הטוב, זה עניין של 17-18 שנה, שזה המון זמן, עד שאנחנו בסוף נראה את הדבר הזה. אבל זו הדרך, בעזרת השם נזכה, לראות את בנינו גודלים ומתקדמים, וכמו שאנחנו באמת היינו רוצים ושמחים לראות את זה. תודה רבה, ולילה טוב.